שלום לכולם וברוכים הבאים לסלקסטי, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צח.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך ולספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט 5 בספטמבר. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספלר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס את הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות, מחמאות, בקשות וכל דבר אחר. שלום אורן, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
גם טוב, גם טוב. לפני שתספר מה עשית בשבועיים האחרונים,
כן.
רציתי להגיד שהקלטנו לפני שבועיים ושלושה ימים, ביום חמישי, לפני שהחטופים התחילו לחזור, ואני כאילו אמרתי...
לא לדבר.
זה טוב, גם זה טוב שזה עוד לא טרי. שהיה לנו שבועיים ושלושה ימים וארבע פעימות, בשביל להקל את המצב שאנחנו נמצאים בו, ואז לפני שבועיים לא הייתי צריך להגיד שום דבר, ועכשיו אני כבר יודע מה אני רוצה להגיד, אז אני רוצה להגיד שחזרו 13, ועוד 5 תאילנדים, נשארו 79, מתוכם 2 תאילנדים.
לא, נדמה לי עוד 5, כמו שהיו 10 סך הכל, או 5 שוחררו, אם אני זוכר.
5 תאילנדים.
אולי, לא, יש עוד 10, היו 10 עובדים זרים, אבל אולי עוד 2 תאילנדים, ויש שם עוד נפאלי אחד, ועוד איזה משהו, יש עוד 5 עובדים זרים לדעתי.
כן? אוקיי, זהו, זה כל כך קשה לעקוב אחרי זה, אולי אני טועה, אני חושב שבערך 20 צפויים לחזור בשלושה שבועות הקרובים, משהו כזה. מקווה שזה לא, אתה יודע, יישבר באמצע או משהו כזה. ומה שרציתי להגיד שזה כאילו קבוצות, אבל זה כל אחד פשוט סיפור אחר. כאילו יש את גדי מוזס, שהוא בן 80 וכל המדים מזה, ואנחנו בטח נדבר עליו עוד בהמשך, ויש את ירדן ביבס, שכמובן זה סיפור, ולירי נאמבר וואן הלבג, ואת...
אמילי
זה עם שתי אצבעות, נכון?
כן, כן.
ויש את אגם ברגר, כל הסיפור של האמונה, ובקיצור... לכל אחד יש סיפור, כל אחד, הם קבוצה, וכל אחד עומד בפני עצמו, והם עולם ומלואו, ובאמת, זה מרגש בצורה, אין מילים. אני רוצה להגיד שאני מתקשה לראות את השידורים החיים, אני כאילו מרפרף, רוצה לראות שהכל בסדר ומתנתק, וברשתות עצמם יש כל כך הרבה רעל, אני פשוט
רעל?
כן, לא, אתה רואה, תקשיב, אני ממנן את מה שאני צופה, רואה, קורא, פשוט בשביל להישאר שפוי ונקי.
אני רואה הרבה התרגשות.
יש, על כל דבר יש גם וגם.
טוב, לא יודע, אני נחשף לדברים הטובים.
איזה כיף, ככה זה צריך להישאר, זה גם מה שאני מנסה.
עד האחרון, זה מה שאני אומר.
לגמרי, מקווים. נדבר גם על זה כנראה בהמשך, כן. בסדר, אוקיי.
רציתי להגיד לך, לפני שאני אגיד לך מה עשיתי בשבועיים האחרונים, היום בבוקר, הוא אפילו לא קשור לכלום, סתם סיפור מצחיק, הייתי היום בבוקר מהעבודה באיזה השתלמות כזאת על רפואת שיניים, וזה היה ברחובות, וזה מעבדה דנטלית, ואנחנו עולים למעלה למעבדה, ונכנסים למעבדה בקומה חמישית, ומימין המעבדה הדנטלית, ומשמאל היה דלת של מקום שקראו לו ליאם הפקות.
אוקיי.
Okay. יודע מה זה ליאם הפקות ברחובות?
לא.
איך קוראים לבן של אייל גולן? ליאם.
איך לא ידעתי את זה?
זה המשרד שלו, אייל גולן מסתבר.
אוקיי.
באותו בניין, עכשיו, אני לא ידעתי, מישהו אמר לי, ואז אנחנו נכנסים למעבדה, ואני מציץ, עכשיו, דלת שקופה של הכניסה, גם לאייל גולן וגם למעבדה הדנטלית, ואני מציץ דרך הדלת השקופה, ואני פתאום רואה בזווית העין את אייל גולן.
אוקיי.
עומד בפנים, ראיתי אותו אולי לשבריר שנייה, הוא עמד בתחתונים, והיו מלא... זה נשמע סוריאליסטי, אבל היו שם...
איך הצלחת על כך? אני עוד מחפש את ההקשר. אין הקשר, אוקיי, בסדר.
אין הקשר. עמד אייל גולן, הוא בדיוק החליף בגדים או משהו, אבל הוא לא טרח להסתתר בתוך חדר. הוא עמד באמצע האולפן שם, או מה שזה לא יהיה, בתחתונים, והיו שם מלא בחורות בסביבה, וכמובן, כאילו, אייל גולן לא עמד כלום.
אתה לא צריך... שלמה, אני, כאילו...
נורא משעשע.
תקשיב, כשאתה עושה לנו פינות גיא פינס, אני כאילו...
זה אפילו גיא פינס.
תן התראה. טוב, בסדר, עזוב, נו.
בקיצה. יאללה,
כן, כן, כן.
אייל גולן קורא לך.
בואו...
אני אגיד לך מה עשית.
בטח היה מה להגיד, אוקיי, בדיוק. בואו נעבור, מה עשית בשבועיים?
אני אספר לך שני דברים, בשני הקשורים. ביום שלישי נסעתי לצפון.
אוקיי.
הבן שלי, אוקיי, בעוד השרון יש מסורת בכל שנה, מרוץ של יודבטניקים מבית ספר התיכון הדרים, לזכר בוגרי התיכון שנפלו כחללים מלחמות ישראל.
כן.
הם התחילו את זה מאסון המסוקים בשער יישוב ב-97, ומעט בכל שנה הם עושים את זה, מרוץ משער יישוב לעוד השרון, מרוץ שליחים. מוצאים כל קבוצה רת המקטע, מסורת מאוד מאוד יפה, מאוד יפה, כבר יש 5 נופלים מאז, מבוגרי בית ספר, זה התחיל מרוץ שיר, על שמות שלושה אנשים, ואז זה נהיה, כבר זה נהיה לשיר, למד א' שיר, אז אחד מחרבות ברזל, אחד מ... שניים, אמרתי, אסון מסוקים, אחד מלבנון ואחד בתאונה, אם אתה זוכר שהיה תאונת מסוק ברומניה.
כן, כן, כן.
אני שם, בקיצור, זה 5 הנופלים, רצים לזכרם, וכל בית ספר סביב זה מספרים את הסיפורים שלהם, והילדים נחשפים, זה מאוד משמעותי, וביום האחרון, יום שישי, הם מגיעים לעוד השרון, כולם, כל העיר, בחג, כולם עם הצבעים של האמרות, וכולם מחכים, ומעודדים, ורצים איתם את המקטע האחרון, וואו, ממש מרגש ויפה, וכל שנה עושים את זה, ועכשיו זה גם אקטואלי, כי יש אחד ממש מחרבות ברזל, אז יום שלישי נסעתי איתם לצפון, לטקס פתיחה, ורצתי איתם את המקטע הראשון ביום רביעי, של 10 קילומטר ראשונים, ליד הכנרת, זה היה מאוד נחמד, כן, ולא יכולתי להישאר איתם להמשך המרוץ, כי חזרתי...
למרוץ אחר.
חזרתי ברביעי הביתה, וב-5 ירדתי לאילת, ועשיתי ב-6 את חצי איש ברזל. באילת, היה מטורף, פעם ראשונה שעשיתי. חשבתי על כמה דברים, אבל אתה יודע, יש לך הרבה זמן לחשוב במהלך 8 שעות שאתה רץ חצי איש ברזל, לא רק רץ, אלא עושה חצי איש ברזל. א', אני, אתה יודע, זה מה שאתה מתכנן עליו חודשים ארוכים, והתכנון הוא מאוד מאוד חשוב להצלחה של המרוץ, גם לפני, כאילו בכלל, בחצי שנה לפני, גם ממש ביום, יומיים לפני, מה אתה אוכל, מתי אתה אוכל, מתי אתה הולך לישון, כאילו הכל צריך להיות מאוד מאוד מתוקתק, וגם מהלך המרוץ, אתה צריך, אתה יודע, לאכול אנרגיה כל חצי שעה, לאכול משהו ולא לשכוח, ואוכל, אז הכל, א', הייתי מאוד מאוד...
מסודר.
מסודר, ואני בדרך כלל ככה, אז הייתי מאוד מתוכנן ומסודר ומאוד, אתה יודע, משמעת, וזה מאוד מאוד עזר לי. היו שני, אתה יודע, כמה דברים קטנים, שאני אמד לפעם אחרונה, כמו למרוח וזלין על הצוואר, שאולי לי חתכים שנראה כאילו, אתה יודע, צלקות על כל הצוואר מהחליפת צחייה, והשעון שלי שהפסיק לעבוד כמה דקות לסוף, כי מסתבר שאפילו שזה שעון אולטרה של אפל, הוא אמור, 8 שעות, הוא לא מחזיק מעמד במצב אימון. אז פעם באה אני יודע לשים אותו בלואו...
שתקנה אנדרואיד.
כן, כנראה שלא.
אני יכול להראות לך את מה שכאילו שלי עובד.
כן, הקטע מצחיק, אתה יודע, אחרי שאני שוחה 9 קילומטר ועושה אופניים 80 קילומטר, כולל, אתה מכיר את העלייה לנטפים, מעילת לנטפים?
בטח, ב-12.
וואו, מתוך...
מה, זה לא פעם ראשונה שלך?
לא, עשיתי את זה כבר פעם, אבל העלייה לנטפים היא סיוט.
אני מכיר.
באופניים.
כן.
עשית את זה פעם, כן?
עשיתי את זה הרבה פעמים.
אז אתה יודע, מתוך ה...
באופניים.
ה-45 שעות של רכיבה, 1.5 שעות ראשונים זה עלייה לנטפים. כאילו שליש כמעט, זה עלייה לנטפים, מטורף. עכשיו, אחרי זה...
כשאני עשיתי את זה, לא עשיתי את זה במרוץ, אז פשוט אתה רוכב לאט לאט, בסוף מגיעים, זה כאילו...
איזה נוף מדהים יש שם, כן. וכאילו שאני, אתה יודע, רוכב וחוזר ונטפים וזה, ו-4.45 וזה, ויורד מהאופניים, והולך לריצה, לפני הריצה אני אומר לעצמי, טוב, אני לא יישב עכשיו, כי אחרי השחייה, אתה יושב, מחליף בגדים, ויוצא לרכיבה. אחרי הרכיבה אמרתי, אם אני יישב עכשיו, אני לא קם לריצה. אז אני לא מתיישב, אני כבר בעמידה מחליף את זה, ואוכל משהו וזה, ואז אני בא לצאת לריצה, פתאום מגיע אוטובוס, של חבר'ה, השנה הם הוסיפו מקצה של אלה שבאים רק לרוץ חצי מרתון. כאילו, רק, במרחבת, כן? קשה לרוץ חצי מרתון. ועד יורדים מהאוטובוס, חבורה של איזה, לא יודע מה, 40-50 איש, כולם מקולחים, מתוקתקים, רעננים, מבוסמים, באים לרוץ בסבבה של חצי מרתון, ואני אחרי, לא יודע, 6 שעות אימון, כולי כבר גמור למחרות.
יפה.
היה משעשע.
טוב, מדהים, כל הכבוד, אורן, כל הכבוד. היה לך זמן חוץ באימונים להתעדכן בחדשות? דברים מעניינים?
כן, יש לי כמה דברים.
כן.
א', ממש בפעם האחרונה שהקלטנו לפני 2-3 ימים, סיימנו את ההקלטה, ופתחתי וויינט, אמרתי לך, וואי, דיוויד לינץ' מת.
כן. לא, כן. זה לא נכנס לחדשות.
לא, לא הספקנו פעם שעברה. דיוויד לינץ', אז יש לך, מה הסרט או היצירה האהובה עליך של דיוויד לינץ'? חוץ מחולית מן הסתם שאתה...
תראה, אני חושב שחולית לא היה סרט טוב. אז,
נכון.
אז אני לא
נכון.
חושב, אני גם... אני מקווה שאף אחד לא שומע אותי. לא, לא אהבתי את טווין פיקס. מה אני אעשה? אז יכול להיות שאתה יודע, הכרתי בגאונותו, בגאונות שלו, אבל אני גם לא אוהב את הסרטים של קוונטין טרנטינו. אז וואלה. כזה, כן, כזה אני.
אתה בעייתי, נו.
בדיוק, 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 בדיוק.
אז אין לך סרט שהוא אהוב עליך
שלו? לא, לא חושב.
איש הפיל?
לא.
לב פירי?
לא.
סיפור פשוט?
לא.
כלום?
תראה, אף אחד מהם לא...
כתיפה כחולה? לא, לא,
מה זה ממש לא. וואו. מל הולנד דרייב בכלל לא.
אז אני, כמו שאמרתי, אהבתי, כולל טווין פיקס, לורה פלמר ואייג'נט קופר, דייל קופר, וואו, איך אהבתי את ה...
קייל מקלחלין, לא?
כן, כן, הוא הביא אותו מחולית להיות טווין פיקס. אני מאוד אהבתי את היצירות שלו בתור ילד, אפילו הם דיברו ש... מראה את ראש מחק, כשאף פעם לא ראיתי את אחד הסרטים הראשונים שלו. קיצור, הוא היה, הוא נחשב גאון, הוא כמובן שהוא היה אקצנטרי, והיה לו כתב טיפוסים מוזרים, אבל... אבל אני אהבתי מאוד היצירות שלו, כל מה שציינתי מאוד אהבתי את הסרטים. כן, אז דיוויד לינץ' הלך לעולמו. ושבוע אחרי זה עוד, היה עוד מישהו שמת. אני רוצה לראות לך תמונה. מה אתה רואה בתמונה הבאה?
זאב רווח, עם שני ילדים. האם זה אורן? כנראה, הימני.
השמאלי. הגדול.
כן, כן, כן. הימני לימינו של זאב רווח. הצטלמת...
השני זה אחי. זה התמונה האחרונה שלי עם זאב רווח.
זאב רווח ואני. בקיצור, יש לך כבר שני סיפורים עם סלבים בפרק הזה. אחד נראית עם אייל גולן בתחתונים, והשני זאב רווח עם חולצה פתוחה.
בדיוק.
זאב רווח ואני.
אז התמונה שלי האחרונה עם זאב רווח. כן, אז זאב רווח, זה בבר מצווה של חבר. פעם הספרתי על זה, אבא של חבר שלי הוא מפיק סרטים, והוא בזמנו עבד בארץ, עוד לפני הרבה שלפני שעבר ארצות הברית, עבד בארץ והפיק מלא סרטי קולנוע ישראלים של פעם, כולל חסמבה, כולל טעות במספר, לא לעלות יותר, כאילו זאב רווח היה הגיבור שלו בסרטים שהוא הפיק, ולכן הוא היה בבר מצווה של חבר שלי, שם, ומשם התמונה, אני, וזה היה הכי הקטן דרך אגב לידי שם.
יפה.
בבר מצווה עם זאב רווח, אז זה אני וזאב רווח. טוב, לא יודע, זאב רווח הוא, כן, גם נפטר לאחרונה, הוא לא היה שחקן גדול, אני חושב, נכון? היה בעיקר סרטי בורקס כאלה, כל החסמבות, חגע בסנוקר שעה לי וחצי וכו'. אין איזה סרט שאני...
תראה, אני חושב, מה, נתנו לו לעשות תפקידים נלעגים, אז קשה לי להגיד אם הוא היה שחקן גדול או לא. יכול להיות ש...
הוא נחשב, כן, הוא זכה בשלושה פרסי אופיר. כאילו שניים על משחק, אחד על מפעל חיים.
אני יודע, יכול להיות שאם היינו נותנים לו תפקידים יותר משמעותיים מהתפקידים הנלגים, כן היית רואה את איכויות המשחק שלו, פשוט הם באו לידי ביטוי ב...
בסרטי בורקס.
בדמויות נלעגות. עכשיו נתנו לו את זה כי הוא היה זאב רווח.
הוא עושה מעל 40 סרטים.
הוא לעולם לא היה מקבל. אני חושב שיש בזה משהו נכון, אתה יודע. כן.
הוא עושה מעל 40 סרטים, בשמונה מהם קראו לו ססון.
באמת? וואי, איזה סטטיסטיקה נהדרת.
כן. טוב, אז זה, עוד מה עוד קרה בשבועיים האחרונים, רידלי סקוט, זה מיודענו, החליט שהוא מביא עוד שני סרטים חדשים.
שניהם של נושא השמיני? אני מקווה שלא.
לא, הראשון נקרא The Dog Stars, סרט אקשן פוסט-אפוקליפטי.
הוא בן 84, אני חושב.
משהו כזה. כן, זה סרט אקשן פוסט-אפוקליפטי, והשני זה ביוגרפיה על להקת הביג'יז, שנקרא You Should Be Dancing, משהו כזה. בקיצור, הוא ממשיך לעבוד.
כן, אני חושב שהפסגה שלו היא מאחוריו, אבל מה לעשות?
אני יודע. ועוד חדשה מעניינת, אנחנו דיברנו הרבה על סטרימינג השנה, נטפליקס הכריזו שהם הוסיפו 41 מיליון מנויים בשנת 2024, כולל 19 מיליון ברבעון האחרון.
הם חברה מדהימה ואין תן והם ינצחו. לא, הם חברה מדהימה, הם חברה שהם יודעים מה הם עושים, עובדים מאוד מאוד קשה בשביל לנצח.
אומרים שחלק נכבד כנראה מזה כל האימור שלהם על לייב אקשן השתלם, כאילו על לייב איבנטס.
זה גם הלייב איבנט, זה גם העובדה שהם מייצרים המון המון תוכן, אבל בצורה מאוד מאוד רחבה, למגוון מאוד רחב של צופים, וזה גם האימור שהם לקחו על כל הסיפור של הקשחה של המדיניות שלהם, של סיסמאות ושיתוף חשבונות משפחתיים ודברים כאלה. אם אתה קנית חשבון, כן, ואתה נותן לחבר שלך את השם משתמש והסיסמה, והוא בכלל גר בעיר אחרת, אז פעם הוא בקלות היה יכול להשתמש בחשבון שלך, והיום כבר לא, בקיצור.
כן, זה
הם, גם... הם עבדו על זה הרבה, ולכן אנשים נאלצו לקנות חשבונות אמיתיים, אני חושב שזה חלק מהגדילה שלהם.
כן, טוב, דבר אחרון, פורסמו, מומדים
לך. אני אמרתי, אגב, שמי שישאר עומד זה נטפליקס, אפל ודיסני.
אני זוכר.
ואולי, נראה.
אמזון.
אולי, כיסים עמוקים, נראה. כן. אבל,
כן. דבר אחרון, פורסמו המועמדים לאוסקר.
כן, שמעתי על זה.
טקס בשלישי למרץ. המתחרים הגדולים, אמיליה פרז, 13 פרסים מועמד. ברוטליסט וויקד, עם 10 כל אחד. אין ארץ אחרת, הפלסטיני נורווגי, מועמד לצערנו, ולא נדבר יותר מדי, אבל...
תיקי ביבי?
אבל כמה, לא, לא מועמד.
לא חשבתי.
כן, לא, עכשיו אמרנו שהוא לא יהיה. 10 סרטים, אז דיברנו הרבה מהם, על הנורה דיברנו, הברוטליסט עוד לא יצא בארץ, אבל מדובר, אנונימי לגמרי, נדמה לי על, עם טימותי שלמה, על בוב דילן, עוד לא גם עוד לא יצא, עד שיצא שן לבן, הזכרנו פעם שעברה, חולית, היה סרט השנה שלנו, אמיליה פרז, עשינו עליו פרק, אני עדיין כאן, זה גם איזה ביופיק נדמה לי, אני לא זוכר, אולי נדבר בין הביופיקים, ניקל בויז שעוד לא יצא בארץ, יופי מסוכן שדיברנו עליו, מרשת שדיברנו עליו, בקיצור, הרבה מהסרטים דיברנו עליהם, זה...
אני אגיד לך מה הייתה המחשבה הראשונה שלי כשראיתי את הרשימות, אולי לא נעשה השנה פרק מיוחד.
על האוסקרים?
זאת הייתה המחשבה הראשונה שלי.
ואחרי זה?
כן, אולי לא נעשה הפעם.
לא, נראה.
חארת, תקשיב, אמיליה פרז, הנור.
לדעתי שנה שעבר לא עשינו פרק מיוחד.
הם לא.
עשינו, הזכרנו את זה בזה, אבל לא עשינו פרק.
תקשיב, זה באמת, זה... אמיליה פרז לא הזכה אפילו בפרס אחד. אולי יתנו לו איזה פסטון אחד.
לא, 13 מועמדות לא יקבל אף אחד.
אתה כנראה לא שמעת את החדשות, יש איזה שערוריה עם הבמה, עם השחקנים, משהו, לא משנה, אין, הוא לא הזכה. הרי זה הכל בסוף.
הטרנסית הראשונה.
המון המון פוליטיקה וזה. לא, לא, יש איזושהי שערוריה של התעללות מינית, לא נכנסתי, זה לא מעניין. לא הזכה אפילו בפרס אחד, כולם כבר יודעים.
מה שלי היה, כמה נקודות לי היה לו מעניינות, אחד, דני וילנב, לא מועמד לבמאי, שוב, דני, לא מועמד לבמאי, שוב.
אני אומר לך שלא צריך להתייחס.
כאילו הסרט מועמד והוא לא, זה מעצבן.
לא צריך להתייחס אל האוסקר, הם מעצבנים אותי, זה סתם.
כן, למרות שהיו כמה, נגיד, הסרט שראינו על דונלד טראמפ, המתמחה, אז כמו שחשבנו...
זה במאי שלקח סיפור שאי אפשר היה להפוך אותו לסרט, והפך אותו לסרט.
מה, חולית?
כן, כן.
קיצור, המתמחה, כמו שחשבנו, גם שחקן ראשי, גם שחקן משני מועמדים, שזה יפה.
בוא נדבר על דברים מעניינים.
רגע, שנייה. אוקיי, נו, נו. במרשת, גם שתי השחקניות, סינתיה ריבו ורינה גרנדה, קיירן קלקין, דיברנו על פעם שעברה, מועמד לשחקן.
קיירן, כן, זה היה ברור שהוא יזכה בה. הוא יזכה בפרס משנה.
אני מקווה. שחקן משנה. וכמו שאמרתי, השיר ממרשת, הוא לא מועמד.
כן, אוקיי.
הוא לא מועמד. אבל אני חושב שזה בגלל שהוא לא שיר מקורי.
או שזה, טוב.
כאילו, זה כאילו השירים מקוריים.
בוא נשלב את שני תחומים שאנחנו אוהבים. בברוטליסט ובאמיליה פרז השתמשו ב-AI להרחיב את היכולות הקוליות של מי ששר. ואמיליה פרז היה הטווח של השירה, לדעתי של סולדנה, וברוטליסט זה היה התיקון, כאילו לא היה לו מבטא מספיק הונגרי לברודי. וניסיתי קצת לחשוב על כמה זה מאומה, כאילו איך אפשר, משתמשים ב-AI, אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון, ואני לא כל כך שותף לביקורת, כי אני אומר, זה כלי. מה ההבדל בין זה לבין פוטושופ?
לא, אין הבדל. אוקיי.
משתמשים בפוטושופ לתקן את ה... לא, פוטושופ, לא משנה, כל עריכת וידאו. בוודאי שכן.
ברור.
אז מה ההבדל בין עריכת אודיו ולשפר את הטווח של הצבעים או...
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
אז אני לא... זה הדבר היחיד. תמיד כולם אומרים, לא, זה AI, אנחנו לא מבינים מה זה עושה. זה טכנולוגיה, מבינים בדיוק מה זה עושה. כאילו מה, לא יודע. קיצור.
אני למדתי לאחרונה, עשיתי איזה קורס צילום, כנגד בצלמה, ואחד מהשיעורים, זה כולה 8 שיעורים, או 9, לא משנה, אחד מהם, זה על עריכה. ואומרים, עריכה זה אחד הכלים הכי משמעותיים של צלם היום.
אין שום סיבה.
כאילו משנה את הצבעים, משנה את החשיפה, משנה את לפי מה מוחק פרטים, משנה את הקרופים, כאילו,
אתה יודע. זה שהאלגוריתם הוא, כאילו, אפשר לחשוב שאני יודע איך עובד האלגוריתמים בפוטושופ. לא, אני לא יודע. כאילו, כתבו את זה אנשים הרבה יותר חכמים.
AI.
לא, אני מתכוון, יש אלגוריתמים אמיתיים, מסורתיים של בפוטושופ, שאני לא יודע בדיוק מה הם עושים, אבל הם עובדים. יש מישהו שיודע. לא משנה, בוא נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים.
יאללה.
אז ראיתי שני סרטים בקולנוע.
אתה? כן. מה קורה לך השנה?
לא יודע מה, כשזה טוב, זה טוב. כן, אז הלכתי לשני סרטים, ולכן אני מספר עליהם, ומשניהם לא נהניתי. הראשון זה סופרמן, סיפורו של כריסטופר רובין.
הלכת לזה לקולנוע?
כן.
כריסטופר רובין,
זה משהו אחר.
זה פועדו.
כן, אני חושב שזה פעם שלישית, או משהו כזה. לא משנה.
אז זה שהיה רק שבוע אחד בקולנוע?
ולכן אני מספר עליו.
אוקיי.
כשראיתי את הטריילר שלו, נמסתי לראות את הילדים שלו, לראות אותו, אתה רואה את סופרמן, כאילו, על כיסא גלגלים, ברור, 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 ברור. אני חושב שהוא מרגש, אני לא חושב שהוא דוקומנטרי שעשוי טוב. אז קצת היה לי חבל. כסרט דוקומנטרי, אני חושב שאין רצף זמן קוהרנטי. הם בנו את זה באיזושהי צורה מסוימת, הוא ניסה להגיד איזושהי אמירה, אני גם יודע מה, אבל אתה מאבד את הרצף זמן, אתה לא יודע מה קרה לפני, מה קרה אחרי, יש איזושהי קפיצות בין האירועים לבין הסרטים, הוא עשה עוד סרטים חוץ מסופרמן, ואתה לא יודע מה לפני התאונה ואחרי התאונה, שמראים לך דברים שהם לא עם כריסטופר ריב על כיסא גלגלים, בגלל שזה לא לפי זמן כרונולוגי, זה גם לא היה מסודר לפי נושאים. עכשיו, זה היה מאוד מאכזב לראות שהוא לא היה איש משפחה טוב. הוא באמת לא איש משפחה טוב, הוא לא היה אבא טוב לילדים שלו, הוא לא היה בעל טוב, ואחרי הפציעה כל המשפחה הייתה צריכה...
אחרי הפציעה הוא לא עזב אותם לשנייה.
הם לא עזבו אותו, הם לא, באמת. אני לא יצאתי מהסרט הזה עם הבנה מי זה כריסטופר ריב, לא מי זה סופרמן, מי זה כריסטופר ריב. מה, הוא היה שחקן כושל, איש משפחה, אבא גרוע, הוא התעלם מכל נושא חשוב לפני הפציעה, אבל אחר כך הפך להיות נושא הדגל לאנשים עם מוגבלויות, איכות סביבה, הוא נתמך על ידי המפלגה הדמוקרטית, הוא היה חבר של רובין וויליאמס, לא יודע, מין בליל נושאים כזה, לא היה קשור אחד לשני. כסרט דוקומנטרי אני חושב שהוא לא היה עשוי טוב, וקצת חבל, מאוד רציתי לראות את זה, בגלל זה הלכתי לראות את זה. אוקיי.
רגע, אני גם ראיתי אותו.
סופר מן.
אני גם ראיתי אותו.
סופר סלש מן.
אני חושב קצת שונה. אני אגיד
לך.
לא. א', אתה יודע שאני אוהב את סופרמן, כן?
אני גם.
רגע.
אוקיי.
אני אוהב את סופרמן ברמה אחרת משלך, כנראה.
אוקיי.
אני הרי גדלתי על זה הדמות הראשונה שהקולנועי שנכנסה לי ללב, ומאז נשארה איתי. אני כל כך אהבתי את סופרמן, את כריסטופר ריב כסופרמן, שראיתי כל מה שקשור לזה. כלומר, הלכתי לראות את הסרט הטייס שיצא עם כריסטופר ריב, שלא קשור לכלום, שגם הזכירו אותו בסרט הדוקומנטרי, כי כריסטופר ריב שמה.
אבל מה שונה בזה, שאני הולך לראות עם סרטים, לא יודע, עם שחקנים שאני מאוד אוהב, סיים, לא?
כן, אני רק מסביר כמה קשור לזה. כשכריסטופר ריב הופיע בחבובות, היה לי מאוד חשוב לראות את הפרק הזה, וכשמיס פיגי בא וניסתה לתת לו מכה, והיא עפה במקום שהוא יאהוב, כי הוא
היה
מאוד מצחיק. ויצא ספר על סופרמן, ספר, אני שלא מאוד עמודים כזה, קניתי אותו וקראתי, ומאוד התעניינתי בספר, ניסו להסביר בצורה מדעית, לאן נעלמים בגדים כשהוא עובר לסופרמן, איפה החליפה של קלאר קנט, ויש לה, מסתבר שיש לו איזה כיס קטן בחליפה, שהוא מחביא זה שם לפי הספר. בקיצור, והייתה הצגת תיאטרון, של צ'טי בתיכון, שקראו לה יותר חזק מסופרמן, שלמרבה האירוניה, היא הייתה בחור בכיסא גלגלים. יותר חזק מסופרמן.
אז היית גרופי של כריסטופר ריב, כמו שיש היום אנשים שהם גרופים של אייל גולן.
הייתי גרופי של כריסטופר ריב וסופרמן.
אוקיי.
של שני, אוקיי? לי אישית, זה היה מאוד מרגש לראות הסיפור שלו ואת הסרט עליו. עכשיו, אני קשה להפריד, אתה יודע, מהרגש שלי, זה מאוד התרגשתי ומאוד אהבתי את זה. אהבתי את היחסים שלו עם אשתו, אהבתי את הסיפורים על רובין וויליאם והקשר ביניהם, שהם למדו יחד תיאטרון, ושהוא תמך בו אחרי וגם במהלך וזה, את כמו שציינת, המפעל שהוא ואשתו הקימו למען נפגעי עמוד שדרה, את הרצינות שלו, כתפקיד של סופרמן, אתה יודע, אמרת שחקן כושל, הוא היה שחקן תיאטרון, ודיברו על האיכויות שהוא הביא לתפקיד של סופרמן, שאני בתור ילד מאוד אהבתי אותו כסופרמן, ואני חושב שהוא באמת שחק מאוד יפה, מאוד ברצינות את סופרמן.
אני חושב שבסרט הדוקומנטרי הציג אותו די כשחקן לא כל כך מוצלח.
אני לא בטוח שזה הרושם שלי יצאתי ממנו. דווקא דיברו על כמה שהוא הכניס עומק לדמות, ואיך הוא משנה בין קלאר קנט לסופרמן.
לא היה שום סרט שלו שהצליח.
חוץ מסופרמן, אחד, שתיים.
כן, כן, כן.
אז אני התרגשתי ומאוד אהבתי, שוב, ראיתי סרטים דוקומנטריים אחרים על נשים שנגיד, מייקל ג'יי פוקס, על סטף קרי, כאילו, אני חושב שמזה התרגשתי יותר, כאילו, ואהבתי, לא הפריע לי איזה חוסר קוהרנטיות שסיפרת, זה נכון מה שאתה אומר, כן למדתי עליו, שהוא באמת לא היה איש משפחה למופת, אפילו לא ידעתי שהוא היה, גם מה שאני מעריץ טוב וזה, לא ידעתי שהילדים הגדולים שלו מהאישה הקודמת, וזה כאילו דברים שהפתיעו, אבל כן, הקשר שלו עם אשתו, וכמה שתמכה בו, וזה שנפטרה אחרי ידעתי, וכאילו, אז היה, אני מאוד אהבתי את זה, ונהנתי לראות את זה, והתרגשתי לראות את זה. לא הזכירו את הנקודה הישראלית, גם סופרמן 4, זה סרט שמנחם גולן וגלובוס הפיקו, שאני לא אסלח להם לעולם על זה שהם הרסו לי את סופרמן, וגם זה שהוא ביקר בישראל ב-2003 במסגרת הפעילות שלו למען נפגעי עמוד שדרה, הוא היה במכון ויצמן, הוא היה בטכניון, על מחקרים בתאי גזע, אז זה לא הזכירו, בסדר, לנו זה, אתה יודע, כישראלי.
יש לו את הפרסומת שהוא עומד.
כן, דווקא הסירו את זה בסרט, הביקורת על זה, אז כן, היה דברים מולצים, זה כן, עם הילדים שלו וזה, היה טיפה משהו מולץ, אבל אני חושב שזה היה סרט...
בסדר, אז זה היה סופר סלש מן, סיפורו של כריסטופר ריב.
כן.
הסרט השני שראיתי בקולנוע, בגלל שמאוד רציתי לראות אותו, כי ממש חשבתי שזה, זה היה אמור להיות הסרט שא' זוכה בפרס אופיר, וב' היינו צריכים לעשות עליו ביקורת, כביש הסרגל, שחקנית ראשית, טלי שרון, אבל היא לא במרכז של הפבליסיטי של, של הסרט, בגלל שהשחקן שלידה זה עידן עמדי, ועידן עמדי הוא היום סלב יותר גדול מטלי שרון, בין השאר בגלל שהוא נפצע במלחמה. הבימוי הוא של מאיה דרייפוס, זו דרמה מתח משטרתית, והיא עוקבת אחרי חוקרת משטרה שמחפשת אישה שנעלמה באפולה, אני חושב, כביש הסרגל.
זה נעשה לפני המלחמה, צילמו את זה מן הסתם.
כן, כן, כן. הוא אגב משחק אח שקול בסרט, עידן עמדי. קשה לי. אני חושב שסרטים ישראלים הם מאוד מאוד חשובים. אני כל פעם אומר, הלכתי לראות את זה עם הבת שלי, ואני אומר, תראי כמה שקופיות יש בתחילת הסרט של כל הקרנות שתמכו בסרט הזה. זה כל כך קשה לעשות סרט במדינת ישראל. זה ממש קשה, אתה יודע, יש לך, אז הקרן הזאת נותנת לך 5,000 שקל, ואתה צריך לקושש כסף מכל מקום שאתה רק יכול, בשביל לעשות סרט, זה באמת נורא 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 קשה, ומי אני הקטן שאני אבוא ואעביר ביקורת על מאיה דרייפוס שעשתה סרט, זה סרט גרוע, זה פשוט סרט גרוע, ומבאס אותי, כי הלכתי לראות, אני הייתי בטוח שזה הולך לראות, שאני הולך לראות סרט טוב, הטריילר משך אותי, המשחק גרוע, עידן עמדי הוא לא שחקן. הוא לא שחקן, הוא פשוט לא יודע לשחק, לא יודע למה לקחו אותו, הוא זמר, הוא לא שחקן, נקודה.
הוא משחק גם בפאודה.
כן, אני לא ראיתי פאודה. הסיפור גרוע, הוא תפור בצורה גסה, סיימנו לראות את הסרט, יצאנו וניסינו להבין מה ראינו, וזה סיפור מתח משטרתי, אתה צריך לדעת מי הרוצח בגדול, כן. ולא הצלחנו להבין, אני לא אשאל את השאלות, שלא עושה עוד ספוילרים, אבל שאלנו רגע, אבל הוא או הוא, ומה היא עשתה, ומה זה עשה, ולא הצלחנו להבין את הסיפור, הסיפור הוא כל כך, ואתה יודע, גם כשהתחיל הסרט, אני לא ידעתי בדיוק מה הסיפור, וחשבתי שזה סיפור, אחרי 10 דקות הבנתי שזה סיפור בלש ישראלי, ואמרתי, איזה יופי, זה סרט ז'אנר בעברית, אוי, לא, באמת, באמת ניסיתי, זה לא שלא ניסיתי, ואני לא הבנתי מי כתב כזה סיפור, ואני אומר בכאב רב, באמת בכאב רב, שקרוב אליי הוא סרט מדהים, ושמגיע לו פרס אופיר.
אתה מבין למה? לא רציתי ללכת לראות את זה בתור מין ריבי שלנו, אתה מבין עכשיו?
אני תומך בקולנוע הישראלי.
הלכנו לראות את
זה? לא, תקשיב, לא, אני אגיד עכשיו באמת, אני יכול לדמיין את שנינו הולכים לראות הסרט, אני יוצא עם הביקורת הזאת, ואתה אומר... אני דווקא לא חושב כמוך. זה לא מופרך.
לא קרה לעולם.
זה לא מופרך שהיו אתה. אז אני לא, אז האמירה, למה לא, אני לא סגור על זה. בקיצור, כנראה שלעולם לא נדע.
נכון.
למי שחובב קולנוע ישראלי, לכו, תתמכו, וזה, אבל...
שלמו גרטיס בצורה מוצא.
טוב, תקשיב, על סברנס אני אדבר בסוף, כי זה סדרה, זה כבר עונה שנייה וזה, אז אני אגיד כמה מילים, אבל סדרה שראיתי נקראת The Day of the Jackal, התן בעברית, זה חידוש של סרט מ-1973, סרט צרפתי.
מ-73?
73.
גם סרט אמריקאי, The Jackal עם ברוס וויליס.
כן, אבל זה לא The Day of the Jackal, זה משהו
הבנתי.
אחר. זה משהו אחר.
כן.
זה מבוסס על סיפור, והוא מבוסס על מתנקש מסתורי, שהוא המתנקש הכי טוב בעולם, והוא מחליף דמויות, ובגלל זה לא יודעים מי הוא, ובסרט מלפני 50 שנה, הוא התנקש בנשיא שארל דה גול, ופה עשו לזה חידוש של, קודם כל יש לכולם טלפונים סלולריים, והוא מתנקש בנשיא של חברת AI, שעומד לשנות את העולם. אוקיי. רודפת אחריו שחקנית חשאית, לשנה לינץ', שהיא שחקה בג'יימס בונד, את התן משחק אדי רדמיין. והיא מהווה בשבילו יריב כזה ראוי, למתנקש שהוא בלתי מנוצח, תקשיב, סדרה מעולה, מעולה, עשרה פרקים. הסיפור מאוד מותח, מאוד. הוא לא נמתח סתם, אלא הוא פשוט מותח. ואני שונא את הסדרות האלה, הסדרות מסטיק, שלא קורה בהם כלום מפרק לפרק, קורה המון, והוא מתפתח נכון, וזה מאוד אמין, והצילום נהדר. הוא לא סוטה מהנרטיב הראשי, הוא לא נמרח. כל התנקשות שהוא מבצע, והוא מבצע הרבה, זה סיפור מורכב, שמורכב מאיזה 30 פרטים שונים שהוא אוסף מה קורה פה וזה, והוא צריך להחליף דמות ולרצוח את השומר ולהיכנס ולעמוד בדיוק בנקודה וכיוון הרוח וכל התנגשות כזאת מתוארת לפרטי פרטים, וזה נורא נורא יפה לראות, ואני חושב שאדי רדמיין מהפנט, הוא מחזיק את הסדרה על הכתפיים, ויש לו את היכולת, שחקן מעולה, נהדר, כובש, אני ממש ממליץ.
איפה אומרים זה?
או יס או הוט. איזה כיף.
נכון.
כן. The Day of the Jackal, התן. אז זה מומלץ.
אין בסלקום.
לדעתי לא. לדעתי לא. אני אגב ראיתי את זה באמזון, אני חושב.
אוקיי.
Severance חזרה, עונה שלישית, ולפני
שנדבר... שנייה,
סליחה. ולפני שנדבר על Severance, רציתי להגיד על סדרה שנקראת סיילו. עם רבקה פרגוסון, סדרה של אפל.
שדיברת עליה בעונה
הראשונה. כן, ואני לא תמיד נוטה לדבר על סדרות שראיתי בעונה השנייה, ראיתי את כל העונה השנייה, וסיילו מספרת על זה שיש איזשהו אירוע על פני כדור הארץ, וכל מין דיסטופיה כזאת, וכולם צריכים להיכנס לתוך סיילו, לתוך פיר, תת קרקעית, אבל בגלל שזה בתוך פיר כזה מאוד מאוד גבוה עם 150 קומות והוא נורא נורא גדול וחיים שם לא יודע 10,000 איש, אז יש עכשיו חברה אנושית, זה כל מה שנשאר מהמין האנושי, אבל המין האנושי לא יכול אחרת, אז יש מעמדות גבוהים ומעמדות נמוכים, ועל זה הסדרה, איך גם בתוך הפיר בדיסטופיה באין יותר אנושות, אז גם פה מתפתחת, אז על זה כאילו הסרט, אבל אז בסוף העונה הראשונה אתה מגלה לא, בעצם יש, ספוילר, הרבה פירים. אז לא, יש פה עכשיו איזשהו מסתורין. ואז הייתה טעונה שנייה, ואז אתה מגלה שהתעלומות הן יותר גדולות. אני לא אעשה ספוילר, אבל יש עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, וזה קצת מזכיר את אבודים ש...
פותחים יותר שאלות מתשובות.
הם הביאו את הדובים הלבנים, ואז לפתור את הדובים הלבנים, הם הביאו את האשן האפור, אבל בשביל לפתור את האשן האפור, הם הביאו כפתור שצריך לחוץ עליו כל שעה, ובשביל לפתור את זה, בקיצור, איבדו את הידיים ואת הרגליים. העונה הראשונה של Severance הייתה אלגוריה על הניתוק בין חיי העבודה והחיים מחוץ לעבודה. וזה היה מקסים, מקסים, מקסים. ואז מגיעה העונה השנייה, ואתה מגלה שיש תעלומה כזאת, ושאלה כזאת, וצריך להבין זה, וזה פשוט, זה הדובים הלבנים והאשן האפור, וזה מבאס אותי. בגלל שזה פשוט הייתה סדרה מצוינת, וזה, כאילו ראיתי את הפרק, וכאילו חשבתי שזה הולך בדרך כל אבודים. זאת הייתה התחושה שלי. בפרק הראשון זה היה רק הפנימיים, the inies, ואז הפרק השני היה רק ה-outies, ואז זה הזכיר קצת את כמה העיצוב, והפסקול, והתאורה, והצילום, הכל מוקפד והכל מושלם בסדרה הזאת, מושלם, כל מה שחסר זה סיפור שלא יבאס לנו את, את הצורה, ועכשיו כבר היה הפרק השלישי, וזה מגיע לשלב המסטיק המעצבן. תשמע, אני, כמובן אני אראה את זה, כי אני נורא, הסדרה היא ממש מדהימה, אבל קצת מבאס אותי, אני כאילו, אין מה לעשות, צריך להגיע לשבע עונות.
שבע פרקים או שבע עונות?
אני אומר, כמו עבודים, זה צריך להגיע לשבע עונות, אז צריך למתוח את זה, כי הסיפור לא יחזיק. לא יודע, כן, זה באפל טיווי, ואני טיפה מאוכזב מסוורנס, זה מה שרציתי להגיד.
אני גם רציתי לראות את סוורנס מן הסתם, שחזרה אחרי שלוש שנים בעצם. אני חושב כמוך, אבל יותר אופטימי. כלומר, אני גם שאלתי את עצמי, כאילו, אני מזכיר לך, חזרה עדיין מרתקת, יפהפייה, ורשמתי לעצמי משפט אחד, אני מקווה שתספק יותר תשובות משאלות, ולא תהפוך להיות עבודים.
ברור. כולם אומרים את זה.
כן, עכשיו, כאילו, העלילה מתחיל שעברו חמישה חודשים לכאורה מהעונה הראשונה, והסוף המטלטל שלה.
האם עברו חמישה חודשים?
בדיוק, הנה שאלה. עברו חמישה, והאם באמת כל מי שבפנים זה אנשים, הם באמת כולם האינית ולא אאוטית, בסדר. ויש שאלה אם הם צריכים לשמור על המסתורין של העונה הראשונה. אני מקווה שהם לא סתם ימצאו תירוץ למה אנחנו עוד פעם בפנים.
שנייה, ומה עם כל השומרים של הדובים? סליחה, איזים.
כן.
אוקיי, אתה רואה?
אני מסכים, אבל...
והדלת השחורה והשן האפור?
אני אגיד לך למה אני יותר אופטימי.
רגע, יש את הדלת השחורה והשן האפור?
אני אגיד לך למה אני יותר אופטימי.
יותר שאלות.
אני יותר אופטימי כי אני חושב שני דברים. א', יש אנשים שכותבי ביקורות שזכו לקבל כבר שישה פרקים ולא שלושה, אני לא ביניהם מן הסתם, אבל הם טוענים שדווקא הם לא חוזרים על הטעויות של עבודים, והם מספקים יותר תשובות משאלות, והעונה דווקא כן מצליחה להיות מודקת, אז ביקורות שקראתי, אני עוד לא יודע. אז זה עושה אותי איזו טיפה אופטימיות, ובית, אני חושב שהם כל כך מודעים לביקורת הזאת,
כן.
שהם יעשו מאמצים לא לעשות את זה. אז אני...
אני מבין מה אתה אומר.
אני מאמין ביצר האדם הטוב ומקווה.
אתה יודע שהביקורת שלי על עבודים זה לא שהם לא נתנו תשובות. זה שהם היו יותר מדי שאלות. זאת הביקורת.
נכון.
זאת הביקורת שלי על סוורנס. זה לא האם הם יתנו תשובות, אלא אני מאבד את הידיים ואת הרגליים. כאילו, בעונה הראשונה, זאת הייתה אלגוריה על הניתוק.
נכון, אבל גם לקח לזמן להמריא. לקח לזמן להמריא.
נכון, ועכשיו זה כבר לא. הסיפור, זה, כמו שאמרתי על סיילו, העונה הראשונה הייתה על המעמדות, מה קורה לחברה האנושית במצב של דיסטופיה בתוך סיילו. תשובה, מעמדות. לא, יש תעלומות. לא צריך את זה.
אז אני מסכים, אבל אני מקווה שזה יתפתח יותר טוב. זה מה שאני אומר.
אוקיי, בסדר.
אני כאילו, אתה יודע, יש לי את החששות כמוך, אבל אני יותר אופטימי שזה ילך לכיוון הטוב.
שאלו אותי בעבודה על מה זה סוורנס, ואז אמרתי, אתם לא יודעים, אבל בבית אני בן אדם ממש ממש נחמד. זהו, במשפט אחד אתה מסגר, מה אני אגיד להם, שיש איזים? כאילו, אני לא יודע, אתה מבין? טוב.
כן. טוב.
בוא נעבור למה אתה ראית.
כן, אז דיברתי כבר על שניים הדברים שראיתי.
מצוין, זה טוב מאוד.
לא, על שניים הדברים שראיתי, על סופרמן, סיפור של כסובל ועל סוורנס, וראיתי עוד דבר אחד, חזרה עוד סדרה לעונה שנייה, והיא Night Agent. סוכן לילה.
נכון, כן, כן, כן.
ראית את העונה הראשונה?
ראיתי את העונה הראשונה, ראיתי את העונה השנייה.
ראית כבר? כן. לא דיברת על זה? אוקיי, סבב. אז חזרה העונה השנייה לסדרה המצליחה של נטפליקס, זה הייתה סדרה הכי, לדעתי, אחת הכי מצליחות אי פעם, או הכי מצליחה של נטפליקס בזמנו, גבריאל באסו, בתפקיד הראשי של...
זה פריט סטטיסטי, זה לא אומר משהו.
לא, זה אומר שהיא מאוד הייתה נצפית, זה מה שאומר.
נכון, בדיוק, נכון.
מי שמשחק שם זה בחור בשם גבריאל באסו, שמשחקנו את זה אז, שהשם של הדמות שלו זה פיטר סאטרלנד. לא, קיפר סאטרלנד, נכון, פיטר סאטרלנד. נכון. וסדרה בין מסקירה, בקצב של 24, דיברנו על זה גם אז, ואני ממשיך גם עכשיו, אני חושב, הרבה אקשן, מתח, תחכים. אני חושב שזה, אתה יודע, אמרנו את זה, אין לי משהו חדש להגיד מעבר לעונה הראשונה, כמעט, זה עוד סדרת ריגול בז'אנר של הפורח לאחרונה, דיברנו לאחרונה על יונים שחורות הזכרת, את הסוכנות, The Agency הזכרת, טהרן שאני הזכרתי.
לא, אתה לא יכול להגיד Night Agent והסוכנות במשפט אחד.
רגע, אני יכול להגיד שיש ז'אנר של סדרות ריגול סלש פעולה, שיש הרבה סדרות כאלה עכשיו לאחרונה. ואני חושב שהם באותו ז'אנר, הם לא אותו דבר בדיוק.
לא, אני אפילו לא הייתי אומר שזה, זה לא סדרת ריגול, כן.
סביב עולמות הריגול.
אוקיי, נו.
לא, זה, אתה יודע, יש תככים פוליטיים, אתה יכול גם להגיד דיפלומטית אם אתה רוצה באותו, אתה יודע, תככים פוליטיים, בסדר? טהרן, לא משנה.
אתה יכול להגיד שזה סדרות על דיסטופיה פוליטית. ואז תכניס גם את סיילו וסוורנס. לא משנה, נו.
בשורה התחתונה, אני כן. חושב שהיא לא פורצת דרך, אבל אני חושב שהיא יעילה, היא מעוקצת, היא מענה סך הכל, כאילו אני כן. יושב ונהנה לראות, יש אקשן טוב, קצב טוב, מתח, כאילו נגמרת בקליפהנגרים, עשוי היטב, עשוי היטב, מי שרוצה להעביר סדרת אקשן בכיף, כמו שמתגעגע ל-24 לצורך העניין, אחלה בהקשר הזה לדעתי, אני נהנה ממנה.
אני אגיד לך מה כתבתי אליה, איך קוראים לסדרה שבעונה הראשונה גיבור מצליח למנוע התנגשות בנשיא, בעונה השנייה הוא מצליח לעצור פיזור של גז קטלני במטה האום, ובשלישית שעוד לא הגיע, הוא כנראה ימנע, יהיה משהו עם פצצת אטום. כן, איך אתה קורא לסדרה הזאת?
24.
יפה, נו, והיא עושה את זה הרבה פחות טוב, הייתי נותן לה בסביבות 5.5 מתוך 10. כן, אם אין לך משהו אחר לראות, לך לראות סוכן לילה. אבל יש משהו אחר לראות. כן, אוקיי.
קיצור, לא מתת עליה.
לא, מה, תת רמת של נטפליקס. רמת נטפליקס סטנדרטית.
אני חושב שהיא מענה.
יש דורות יותר טובות. זהו?
כן.
מעולה. אז בואו נעבור לסרט העיקרי שלנו, 5 בספטמבר, יש לומר. הסרט מתרחש במהלך אולימפיאדת הקיץ במינכן ב-1972. הוא עוקב אחרי צוות שידור הספורט האמריקאי של רשת ABC, שהוא עובר ברגע שמתחיל האירוע טרור, מכיסוי ספורט לשידור חי של האירוע שבו ספורטאים הישראלים נחטפו מהמשלחת הישראלית. הבמאי הוא טים פלבאום, הוא שוויצרי, שחקנים פיטר סארסגרד כנשיא שידורי הספורט של ABC, בן שפלין כמפיק, ג'ון מגרו כבמאי צעיר, וליוני בנש מחדר מורים, שמאוד אהבתי אותו, כמתורגמנית מגרמנית. תקשיב, יש לי מלא מה להגיד, בבל.
איזה כיף.
משהו, המון המון המון. לא הפסקתי לכתוב, אבל בוא, נתחיל ב... יאללה. מה חשבת על הסרט, אורן?
יש לי מדברים דרך שמחשבה לפני שאני אגיד מה חשבתי.
ברור.
אני חשבתי האם הוא...
יש לי המון מה להגיד לפני שאני אגיד על מה חשבתי.
חשבתי אם הוא רלוונטי הסרט הזה במיוחד לנו כישראלים. גם בגלל הסיפור של האולימפיאדה, שהוא סיפור ישראלי, וגם בגלל 7 באוקטובר, מן הסתם שנדבר עליו הרבה היום, אני חושב. על דרך אגב, השם 5 בספטמבר לא מוצלח מבחינה הזאת, כאילו, 7 באוקטובר יש איזה משמעות, ספטמבר 11 יש איזה משמעות, 5 בספטמבר זה לא תאריך הזכור בהיסטוריה האנושית.
זה פשוט הסרט השישי בערך שעושים על האירוע הזה, ולסרט אחד קראו יום אחד בספטמבר, ולסרט אחר קראו מינכן, ויש פשוט הרבה סרטים, אז איך יקראו לזה?
כן, אבל אתה יודע, את כל הסרט 7 באוקטובר, אתה יודע על מה הוא, את כל הספר ספטמבר 11, אתה יודע על מה הוא.
אני לא יודע אם עוד 50 שנה, אם איזה שוויצרי עשה סרט, 7 באוקטובר.
כולם ידעו מה זה, כל ישראל ידע מה זה, נכון? 5 בספטמבר, אף אחד לא ידע.
ואחרי שעשו 7 סרטים, אז יקראו לזה מבצע חרבות ברזל.
בקיצור, שם בקולנוע, זה היה אמנם אמצע שבוע, אבל הנה, אני ומיכל, ועוד זוג אחד, אבא ובן. זהו, כל הקולנוע, 4 אנשים.
וואו.
ואמרתי לעצמי, אנחנו כישראלים, הסרט יצא יומיים לפני זה, אנחנו כישראלים, בסרט שהוא על סיפור ישראלי, והקולנוע ריק, אמנם ממצא שבוע וזה, אמרתי, כאילו, נראה לי אמריקאי ממוצע, אני לא בטוח שהסיפור הזה מעניין אותו. כאילו, לי הוא מאוד מעניין, אבל...
זה אני... יותר חמור ממה שאתה אומר.
יותר חמור ממה שאני אומר.
כן, כי זה לא שזה לא מעניין אותו, הוא נגד.
זה תכף,
הורידו, לא את הורידו את הסרט בהקרנות בניו יורק.
בגלל הביקורת שהייתה, שציוני או לא ציוני.
לא, והביקורת אומרת ששוב מציגים את הפלסטינאים כטרוריסטים, והם לא, הם לוחמי חופש, והם לא מסכימים להציג.
אגב, דברים על זה בסרט גם, על הנקודה.
כן, הם לא מסכימים בניו יורק להציג, תקשיב,
אבל הסרט... אבל לא כל ניו יורק ולא... לא, ו...
הסרט לא מוצג בפסטיבלים בדיוק מהסיבה הזאת. לא אוהבים אותנו, לא רוצים לראות אותנו נרצחים, לא רוצים את האימות הפוליטי. תקשיב.
והוא עדיין מועמד לאוסקר על תסריט ועל עוד משהו, נכון. זה לא שמתעלמים ממנו.
אתה יודע שעד 2012, 40 שנה אחרי, האיגוד האולימפי לא הסכים לעשות דקה דומיה לנרצחי מינכן.
לא, זה יותר חמור מה שאתה אומר, תפני אגיד לך למה,
כן,
כי,
נו,
כי זה גם בפרט, אבל בסדר.
עכשיו, בתואנה שהאיגוד האולימפי לא יכול להיות פוליטי,
כן.
כאילו שהאירוע הזה הוא פוליטי, והוא לא אירוע טרור. אוקיי, כן, אוקיי,
תמשיך. אתה רוצה שמה אני חשבתי הסרט, נכון?
כן, 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 לא, לא, אני כאילו ניסיתי להגיד שזה יותר חמור מאיך הם מרגישים.
כן, לא, ניסיתי לחשוב אם הסרט הזה, שהוא סרט, לדעתי סרט טוב, ותכף נדבר עליו, אם הוא מעניין מעבר לזווית הישראלית. כאילו, אני חושב שכן, אבל אני חושב שהוא לא מספיק סחוף בעולם, זה הקונצרן שלי. כמובן שאי אפשר שלא לחשוב על תפקיד התקשורת והטלוויזיה בסיקור אירועי טרור, כמו אירוע טרור שמצאים בו בשנה וחצי האחרונות. וצריך, יש המון המון זוויות, נדבר חלק מהם בספוילרים, רק יזכיר, אתה יודע, יש את הדיון, האם לא מגלים בעצם השיקור הטלוויזיוני, האם הוא לא מגלה דברים לטרוריסטים שעשו, כמו למשל, האם מותר להגיד איפה נפל הטיל ששיגרו, האם תפקיד הטלוויזיה לדבר בצורה אובייקטיבית, כמו גם בסדר מלחמת האזרחים, דיברנו על זה. יש לי איזו נקודה שבעשרת יש הרבה אנשים לא מקצועיים, משדרני חדשות שמעבירים, סדרני ספורט שמעבירים אירוע חדשות, דרך השוטרים הגרמנים שעונים איך זה נגמר, וגם רואים את זה בסרט. אהבתי מאוד לראות את האלתורים של הצוות בשביל להצליח להביא את הסיפור, קצת כמו, אתה יודע, אפילו באפולו 13 אלתורים של זה, היה מאוד נחמד. נהנתי לראות זווית ישראלית, חוץ מה, כאילו, אפילו בקוריוזים קטנים, היה קטעי ארכיון שניסים קיוויתי בחדשות שעוד היה נחמד. מה שאתה הזכרת לגבי הדיון, אם לכלל אותם טרוריסטים או לא, ש-ABC כן לקחו וקראו להם טרוריסטים ולא לוחמי חופש. אני חושב שסרט עצמו הוא סרט מרתק, הוא לא ארוך, שזה טוב, הוא רלוונטי מאוד, בימינו במיוחד. הוא מותח למרות שהסוף ידוע. אני חושב שהוא מהווה דיון מאוד מרתק על תפקיד התקשורת בשידור חי של אירוע טרור. ותשאר נדבר בספוילרים.
אוקיי, אז המנוח ואני, אני הייתי בצוות, לא של צלמים, צוות שעסק בצילום באולימפיאדה בסידני, בשנת 2000.
נכון, זוכר.
ויצא לי לעמוד ליד הבמאי של, אני לא זוכר איזה רשת, ויש, זה היה מדהים אותי, יש שם מעל הראש, הוא מסתכל על קיר עם 100 מסכים, צריך להגיד מסכים, אבל אני אגיד מסכים, וזה היה מדהים, זאת אומרת, הקשב, זה בן אדם שאתה לא יכול לדבר איתו על כלום, אתה לא יכול להפריע לקשב שלו.
כי הוא צריך לראות מהמסכים.
כן, והוא צריך להגיד לאיזה מצלמה לעשות קאט בכל רגע נתון, וזה היה מדהים, אני הייתי אחראי על מסך אחד מתוך המאה.
כמוך, 99 אנשים.
ואני ידעתי שאם 5 דקות לפני תחילת השידור, כל השידור הוא ממצלמות, המסך שלנו הגיע מתוך מחשב, אז אם התוכנה לא עבדה, אז התמונה שהייתה מגיעה, הייתה תמונה קפואה. וזה בסדר, אתה צריך להפעיל את התוכנה, ואז יהיה צילום חי. וידעתי שאם 5 דקות לפני תחילת השידור, התמונה תהיה קפואה, מנטלית הבמה עושה איקס על המסך, וזה לא משנה ש3 דקות אחר כך,
בסדר,
כן יהיה שידור, הוא את המסך הזה מחק, וזהו. כאילו, הוא לא עושה קאט למצלמה שלי בשום מצב.
ברור.
זה היה מאוד מאוד מלחיץ.
זה גם בדיוני.
לא, ברור. זאת הדרך, זה הדרך שלו להחזיק דבר כזה. זה היה מדהים. אז הייתי באולימפיאדה, ראיתי איך עובדים במאים, אני רואה, כאילו, 72, קצת, אתה יודע, תמונה, תקופה פרה-היסטורית יחסית לדבר הזה, אבל זה קרוב אליי. נקודה שנייה, אני חושב שסיפרתי לך, אני חושב שסיפרתי פה שהייתי בלוויה, בבית הקברות האזרחי בקריית שאול, וכשנכנסתי, ראיתי 5 קברים של הספורטאים ממינכן, 5 קבורים שם, 5 בבתי קברות אחרים בארץ, ואחד קבור בארצות הברית, הוא היה אזרח אמריקאי.
דיוויד ברגר.
כן, אתה יודע, אתה רואה את זה, וזה מיד תופס אותך, אתה אומר, וואו, כאילו, אני לא ידעתי שהם קבורים פה. והדבר האחרון, זה כשנכנסתי לפה היום, הראיתי לך את אלבום הבולים שלי. כאילו, יש אנשים, פעם אספתי בולים.
לא, פעם היו שולחים מכתבים בדואר. התחיל מזה.
ואז היה על המכתב בול, אז היית שם אותו בתוך קערה עם מים חמים, והבול, הדבק היה נמס, ואז אפשר היה לקחת את הבול, לייבש אותו ולשים אותו באלבום. ויש לי איזה 4 אלבומים עם מאות בולים שאספתי, יפהפים. חלק מהבולים קניתי, חלק מהבולים אפשר עוד לראות עליהם את החותמת של הדואר, ויש לי שם גיליון של, שהוציא השירות הבולאי של 11 נרצחי אולימפיאדת מינכן. זה מדהים, אני כאילו ראיתי את הסרט ואמרתי, וואי, אני חייב לחזור הביתה ולראות אם אני יכול למצוא את האלבום, ואני אראה את זה לאורן. כל האירוע, קודם כל, הייתי אז בחיים, אמנם הייתי ילד קטן, ואני לא ראיתי ואני לא זוכר שום דבר, אבל האירוע היה אירוע כאילו...
אני הייתי בן מינוס חודש.
לא, זה פשוט אירוע, ולכן אני מסכים איתך, כשאני כישראלי רואה דבר כזה בקולנוע, אני תופס את זה אחרת מאזרח אחר שהוא לא ישראלי, ורואה איזשהו סיפור סמי דוקומנטרי כזה.
תן לי לקטוע אותך משהו קצרצר. אמרת, דיברת על הבולים והמכתבים וזה, ואתה יודע, בצורה חלטתי, זה האייקון של אני חושב כמה ילדים יודעים שהאייקון של לשלוח אימייל הוא מעטפה, אם הם מבינים מאיפה זה מגיע. זה הזכיר לי שמישהו יראה, שהוא יראה לבן שלו דיסק, אתה יודע, פלופי דיסק קטן של ה-3.4. 3.5. סליחה. כן, אז הוא אומר לו, כן, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה זה? אז הוא אומר לו, אה, אבא, התפסת במפסת תלת מימד את האייקון של הסייב.
כן.
זה, כן.
כשאתה לוחץ על ה... כשאתה בא להתקשר, אתה לא מתקשר לאף אחד, אבל אם אתה רוצה להתקשר למישהו, אז אתה צריך לחוץ על הדבר הזה שנראה כמו שפורפרת. בסרט היה טלפון חוגה, שאתה עושה טיק 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 טיק, כאילו מסבב אותו.
כן.
כן, אוקיי.
אחרי שאמרנו כמה אנחנו זקנים, אתה יכול להמשיך.
יפה. הוא סרט מרתק. מרתק בגלל הזווית שלי, מאוד ידעתי מה הולך לקרות, ידעתי את הסוף, ועדיין... ישבתי על קצה המושב כל הסרט. היו דברים שלא אהבתי בסרט, והוא היה סרט מרתק. אחד הסרטים הטובים של השנה, הוא כנראה לא יזכה מספיק באוסקרים. רציתי לדעת איך הוא ייגמר, למרות שידעתי איך הוא נגמר. אני חושב שהמשחק היה מצוין, פיטר סארסגרד משחק מצוין, ג'ון מגרו שמשחק ב-The Agency, גם כן שיחק מצוין, אני מאוד אוהב את ליוני בנש. הדילמות החדשותיות שאנחנו נדבר עליהן, הן היו ברורות. הצילום, הסרט מצולם כולו בחדר הבקרה, ואתה
הוא גם יש לו אוויר, הוא נראה קצת שנות ה-70 כזה, במגורה, מיכל אמר לי, הסרט לא חד, מה קורה פה?
כי זה ככה צילמו, והאווירה הייתה לחוצה, השימוש בצילומים אמיתיים של ג'ין מקיי, השדרן, והפסקול, השמיעו את האודיו של פיטר ג'נינגס, ששידר דרך...
התמונה האיקונית של הבעיה.
ולא ראו אותו, כן.
כובע הגרב על הראש של המחבל.
בדיוק, אז... ובסוף, החשיבות ההיסטורית של האירוע הזה, שפעם ראשונה אירוע טרור משודר בחי. זה היה אירוע טרור ראשון.
נכון, נכון.
אתה חושב על 9-11, כן. וכל מה שאתה אמרת, הדילמות והשאלות האתיות ש... שעולות מזה, אנחנו נדבר על זה, ואני חשבתי שבאמת אי אפשר להתעלם מהמציאות של היום, ואיך זה תופס, איך העולם תופס את זה, האם העולם מקשר את האירוע, זה בסוף אירוע של בני ערובה, ויש לנו היום, בחי, יומיומי, אירוע של בני ערובה,
ואני
לא בטוח שמישהו שהוא לא גר בישראל, מקשר בין שני הדברים האלה. שהוא אומר, כבר לפני 50 שנה חטפו והיו אירועים של בני ערובה, אז אני לא בטוח.
אז היו הרבה. אתה יודע, זה היה, סבנה גם היה באותה שנה.
כן.
אנטבה 4 שנים אחר כך, היה עוד
אירוע. היה את האירוע באולם הנתיבות בנתב"ג.
נכון, גם באותה שנה.
קוזו הקמוטו.
קוזו הקמוטו, באותה שנה גם 72.
זהו, אבל היום אנחנו רואים, וכמו שאמרתי, העולם לא מוכן לראות את זה, אבל אני... חשבתי שהסרט מרתק, פשוט מרתק. ותכף אני אגיד למה, מה לא אהבתי בסרט, אבל אני חושב שבאמת בשביל זה, אני חושב שאפשר לא, אפשר לדבר על זה לא, לא, לא.
שני הספוילרים.
כן, לא, לא, לא בספוילרים. אני חושב שהסרט לוקח את נקודת המבט של, של אנשי החדשות.
בכוונה, זה היה נרתק.
כן, כן, כן.
הסרט
כן,
הוא על אנשי החדשות.
כן, בדיוק. בגלל שהסיפור האמיתי הוא סיפור שקרוב ללב שלי, אז זה הפריע לי. זאת אומרת, אם זה לא היה סיפור אמיתי, אז אתה מקבל סרטים כמו Newsroom או Civil War שדיברת עליהם. זאת אומרת, סרטים על אנשי חדשות, אבל על אירועים לא אמיתיים.
כן.
ואז זה פחות מפריע לי. אבל פה הם לקחו אירוע אמיתי, והם אמרו, אוקיי, האירוע פחות חשוב, יותר חשוב זה אנשי החדשות, והיה שם סיפור מדהים איך הם לקחו מצלמה ששוקלת 40 קילו, אשכרה הוציאו אותה החוצה מחדר הצילום, וצילמו איתה איזה אנשי חדשות, וזה מגמד את הסיפור של טוביה סקולוסקי, ששמע שפורצים מחבלים, וקפץ מהחלון והציל את חייו. אז זה מוזכר כזה בחצי משפט. והסיפור המופלא של, אתה מבין כאילו, הוא סיפור קטן. לעומת הסיפור הגדול של הוצאת המצלמה, וזה קצת מפריע לי.
מצד שני, אני כן חושב שיש לו חשיבות גדולה, בקטע של עוד סרט הוליוודי, שיוזכר באוסקרים, ואפילו השורש שדיברת על ניו יורק, שזוכה לתעודה וכו', שמעלה את הסיפור של מינכן לתודעה של אנשים שלא מכירים, את הישראלים
לא
שנרצחו, את האולימפיאדה שהתנהגה בצורה מחפירה, שנדבר על זה עוד בספוילרים, נכון. וכולי, אני... וזה דווקא עושה לנו שירות,
שידעו,
אתה יודע, שהעולם יכיר את הישראלים והיהודים שקורבנות כל החיים.
אתה מוסיף עוד נקודה שאפשר לדבר עליה, כי אני לא חושב שהסרט באמת עושה את זה, כי הוא לא מצליח, כי אף אחד לא רוצה לראות אותו.
אני לא חושב שזה
אבל נכון. אני לא חושב שזה מתנגד לנקודה שלי, שאומרת שכצופה שמחובר לאירוע עצמו, מפריע לי שהם הסיתו את, את שיווי המשקל.
אבל זה הסרט.
וזה מפריע לי. זה, אני, לי זה הפריע. אני יותר רוצה לראות את סיפור הגבורה של הישראלים, ולא רוצה לשים במרכז...
טענות על הבמאי שבחרה לספר סיפור אחר?
כן, כי כשראינו אותו ושאלו אותו, האם הוא ראיין מישהו מהמשפחה של החטופים, של בני ערובה, של הנרצחים. והוא אמר, לא, זה לא עניין אותו בכלל. אז זה מפריע לי. עכשיו, שוב אני אומר, יכול להיות שאם הסיפור היה על בני ערובה עירים, זה לא היה מפריע לי, נכון. אבל לא, הם בני ערובה ישראלים, ובגלל שאני רואה את הסיפור הזה כישראלי, מזווית מבט ייחודית שלי, כן. אז זה מה שמפריע לי בסרט.
אני שאלתי את עצמי, זו שאלה אחרת אוכל לסרט, גם אני אתלבטתי, אתה מעשה את בספוילר, אני אגיד לך מה בספוילר, עם הנקודה שחשבתי עליה תוך כדי שקשורה.
אני אגיד עוד משהו בנקודה הזאת, שהיא מפריעה לי אולי ברמה יותר עקרונית, על העולם שבו אנחנו חיים, בסדר? כשהחטופות מגיעות, התצפיתניות או whatever, ומתחבקות עם ההורים שלהם. ואני רואה את התמונה הזאת ועולות בדמעות. אני אבא לילדות נכון. בגיל הזה, ברור לי לגמרי. ואני מסתכל על האבא ואני שם את עצמי בנעליים שלו, ואני יודע שאני אף פעם לא אוכל להרגיש מה הוא מרגיש. ואז מגיעה השדרית ומספרת לי תוך כדי התמונה הזאת שהיא לא ישנה אתמול בלילה מתוך ציפייה. ואני אומר לה, זזל, את לא מעניינת אותי בכלל, את לא הסיפור, את בכלל לא הסיפור.
איך זה קשור לסרט?
מה, לא ברור למה?
לא.
כי אנחנו נמצאים בעולם שהשדרים חושבים שהם הסיפור. זה העולם שאנחנו קיימים בו היום.
והיא לא מבינה... הסרט הוא הסיפור של השדרים.
בדיוק. בדיוק, תקשיב, זה סרט שהוא פרדוקס. היא לא מבינה אותה שדרית, שבאותו רגע שהיא אומרת את זה, אני, במקום להסתכל על התמונה, אני מתחיל לחשוב, רגע, שנייה, אני כן ישנתי אתמול בלילה, אז מה, זה הופך אותי לפחות טוב ממנה? היא לא פאקן הסיפור. תסתמי את הפה. אל תפרשני לי את המציאות. תני לי אותה. באירוע ש...
דווקא מדברים על זה בסרט הרבה. אני מטרתה לפרשן או להראות. וזה דווקא כן מדברים על זה.
ולכן אני חושב שב-72 הם ידעו שהם לא הסיפור. נכון. שהתפקיד שלהם זה לשדר חדשות ולעשות כל מה שצריך ולהזיז, והם זזים הצידה כשהם מראים את התמונה של השחיינים בבריכה במרחק 500 מטר מאירוע שמתרחש עכשיו של אירוע של בני ערובה. הם לא אומרים על זה מילה, הם אומרים זאת התמונה עכשיו, תחליטו אתם מה אתם חושבים על זה.
נכון, אבל הם אומרים על זה משהו.
היום השדרית הייתה אומרת שזה לא מוסרי, וזה חוצפה, ומפרשת לי את המציאות, ואני אומר, את לא מעניינת אותי בכלל.
כן,
אבל יש
תפקיד של פרשנים, לא רק תפקיד של קריינים, ואתה יכול להגיד שגם לפרשנים יש קורא דעה, וזה, אז...
בדיוק, אוקיי. אני חושב שהסרט הוא פרדוקס, בגלל שאם היית לוקח את השדרים האלה, והיית מראה להם את הסרט, הם היו מתקוימים. כי הם אומרים, אנחנו לא הסיפור. המתאבקים הישראלים הם הסיפור. אנחנו לא הסיפור. באמת, אני חושב שהסרט הוא פרדוקס.
אז אני אגיד לך מה ש... אני יכול להגיד את זה עכשיו, זה לא ספוילר.
לא, אני חושב...
לא, אני אגיד לך...
אני חושב...
לא, אני אגיד לך משהו אחר.
אני חושב שהאירוע הזה הוליד חדשות מסוג אחר, שבהם... אתה יודע, זה שידור חי, נרצח עכשיו בן ערובה, ונעבור לפרסומות. זה העביר את הטלוויזיה ממוד אחד למוד אחר, שהשדרים במרכז, וזה רייטינג, וזה לא מעניין מי צופה בזה, רייטינג, רייטינג, רייטינג. אני חושב שזה אמירה. כן, זה אמירה, זה אמירה, וזה מצייר אותי.
ואני חשבתי באותו הקשר, אמרתי, אני כישראלי, קורמם אותי מלא דברים כמו שאמרת, מצד שני, אמרתי, אם הסיפור היה על בני ערובה עירים, או לצורך העניין, קח את הסיפור על ה... מרגש גם על התאילנדים שהיו תקועים במערה, שדיברת בסרט דוקומנטרי, הרמת הרגש היא לא אותו דבר לי כישראלי.
לא, ברור.
וכנראה שלא היה מפריע לי כל כך. ש...
אני מסכים.
ששוחים ליד.
ברור.
כי זה מעניין אותי יותר הספורט באותו שנייה. כי הם לא, אתה יודע, כסיפור פחות נוגע לי ללב, בצורה חדה פחות.
פה אני כבר לא בטוח. לא, 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 אני לא בטוח. הלכת רחוק עם זה. לא,
יכול להיות, אבל...
הלכת רחוק.
אבל
לא, כבן אנוש... כבן אנוש, אתה אומר 500 משם, 500 מטר משם יש אירוע של בני ערובה, לא יכול להיות שמישהו שוחה עכשיו בבריכה. לא, לא משנה. גם על זה, הייתה על זה ביקורת מאוד מאוד גדולה, בזמן אמיתי. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שלא קשור לספוילרים. הסרט הזה לדעתי חשף בצורה מאוד מאוד קיצונית, ובגלל זה אני צופה בסרט במובן אחר מכל צופה אחר בינלאומי. הוא מראה איך השתננו כאומה.
ישראל?
כן.
למה?
כי ממשלת ישראל...
אז גולדה מאיר לא הסכימה לדבר איתם.
לא עלה על דעתם בכלל לשרך חטופים. זאת לא... אתה יודע, הדיון לקח בערך 5 דקות. אנחנו לא מדברים איתכם בכלל. לא מדברים איתכם, אתם לא כאילו... אין, אנחנו לא נשחרר אף אחד. לא מנהלים מסע ומתן עם חטופים. ואני אומר, עברו 50 שנה, ואיך עברנו ממוד של... מי שמעיז לדבר איתם בכלל הוא חלש וחסר חוט שדרה, והיום מי שנגד העסקה הוא לא מוסרי ורוצה לרצוח את החטופים.
אני, זה לא על אותו מישור, אני חושב.
זה בדיוק על אותו מישור. בדיוק. זה מקצה אחד לקצה שני. לגולדה, הם נרצחו באשמתה. אף אחד לא קרא לה אוכלת מוות. אף אחד לא קרא לה רוצחת. אף אחד. איך קראו לו? גדי מוזס? שוחרר, היום בן 80, לפני 50 שנה היה בן 30. הוא היה אז בעד שחרור מחבלים או נגד. כאילו, אני בטוח, תשמע, כל האומה, אני מדבר עלינו כאומה, לא כאינדיבידואלים, כאומה. זה היה ברור שאסור לנהל מסע ומתן. אני יודע מה הסיבה ששחל כזה שינוי. ממצב של... אסור לנהל מסע ומתן עם טרוריסטים, עד מצב שבו מי שנגד העסקה, או מי שלא, שהיום לא מוכן לנהל מסע ומתן עם טרוריסטים, מוכה כרוצח וכחסר מוסר, אוקיי? זה ברמה הזאת.
לב, חסר לב.
כן, וגם שאין לו מוסר, הוא לא מוסרי. ואני חושב שאני יודע את הסיבה, חשבתי על זה המון, בגלל זה אני אוהב את הסרט, כי יצאתי מהסרט וחשבתי הרבה, וחשבתי ש-72 זה היה 25 שנה אחרי השואה, והיה פה דור שהאירועי השואה יצקו אותו, הפכו אותו למשהו. ואני חושב שאמרנו את זה, אמרנו את זה בפרק הקודם, שזמנים קשים יוצרים אנשים חזקים, ואנשים חזקים יוצרים זמנים טובים, וזמנים טובים יוצרים אנשים חלשים, ואנשים חלשים יוצרים זמנים רעים. אני חושב שזה השלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בשלב של אנחנו האנשים החלשים. וגדי מוזס, בן 80, נוצר באירועי השואה. הוא חזר מהשבי ואמר, אני הולך להקים את ניר עוז. הוא בן אדם שהוא יצוק מברזל. וכשהוא היה בן 30, הוא לא הסכים לנהל מסע ומתן. לא הוא כבן אדם, כאומה, לא הסכימו לנהל מסע ומתן עם טרוריסטים, והיום אנחנו כן מסכימים. אני חושב שהיום, אם טרוריסטים היו חוטפים מטוס לאנטבה, עם 104 חטופים, אנחנו היינו משחורים אלפי, כאילו, זה מה שקרה לנו. הפכנו להיות דור שהוא חלש יותר, שהוא לא מוכן לשאת...
אותו רבי של אנטבה, שחרר בזכת ג'יבריל, אז זה
נכון,
לא כאלה פשוטים.
לא, אבל למה? למה?
כי השתנה העולם, השתננו, אנחנו השתנה העולם.
אנחנו השתננו.
לא רק אנחנו.
אני חושב שזה אנחנו, יכול להיות שהעולם, והעולם פחות מעניין אותי, אני מסתכל עלי, העולם לא חווה את האירועים שאנחנו חווים.
כן, אבל אתה חושב, גם הטרור השתנה, וגם, אתה יודע, כל הקיצוניות, דאש, ואל-קאידה.
זה קצת סיבה ומסובב.
יכול להיות, אני קטונתי.
האמריקאים לא הסכימו לנהל מסע ומתן עם דאש בשום שלב, הם הסכימו לראות את ה...
הם מקיימים מסע ומתן עם טרוריסטים לצערי גם, או לשמחתי או לא.
הם לא מחזירים 30 מחבלים על כל גופה. עזוב, אני לא רוצה להעביר ביקורת, אני לא מעביר ביקורת.
אתה מאבחן.
אני מסתכל על הסרט ואני אומר, הסרט הוא מראה. הסרט מראה לי מה היה פה ב-72, מהקיצוניות הזאת שלגולדה לא קראו רוצחת, העם הסכים עם גולדה, העם הסכים עם רבין, נכון? אבל בעסקת ג'יבריל...
כי זה גם נגמר טוב, אני לא יודע מה היה קורה, זה היה נגמר אחרת.
אף אחד לא היה קורא לרוצח, ובעסקת ג'יבריל, העם כבר היה במקום אחר, ורבין נאלץ, ובעסקת שליט, העם היה עם נתניהו, ומה לעשות? עכשיו, אולי היום מתפקחים יותר, לא משנה, אני באמת לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס לשם, זה לא הנושא. הנושא הוא מה קרה, מה אנחנו השתננו. זה, ומבחינתי, גדי מוזס הוא סיפור טוב. הוא מתאים בעיניי, לא יודע.
יכול להיות, אבל אני משהו שזה נשמע קצת ביקורת. ואני אומר, אני לא יודע.
לא,
השתנן אולי, פעם לא היום מנהלים, היום מנהלים, יכול להיות שזו הבחנה טובה. נגיד לך מה אני חושב על זה ולמה, וזה, לא יודע.
הטענה שלי זה שהיה פה דור שהוא נוצק בשואה. זאת הטענה, אתה יודע. אני מת שמישהו יעשה על זה דוקטורט, בסדר? אני לא עשיתי על זה דוקטורט. אני הקטן, רואה סרטים. אוקיי, שמישהו יעשה על זה דוקטורט ויחקור מלא אנשים. אוקיי, בוא, באמת, אפשר לעבור בשלב הזה לספוילרים. קדימה. אז הסרט הוא על הדילמה העיתונאית. האם זה נכון לשדר בשידור חי את האירועים? האם הם באמת פגעו ביכולת של המשטרה של מינכן לפרוץ
נכון.
לחדר, בגלל שהם שידרו
בטלוויזיה,
בטלוויזיה
והם ראו. את זה, כן.
והאם נכון לשדר את אותו אירוע כשיכול להיות שההורים של אחד
החטופים רואה את זה כרגע.
רואה את זה כרגע.
אולי הוא יראה את ההוצאה להורג של הבן שלו בשידור חי.
בדיוק. ואז הבמה אומר, כן, אבל אתה יודע, איזה רייטינג יהיה לנו? או כמה מיליוני אנשים צופים בזה, אז בשביל משפחה אחת, אתה לא תראה למיליוני אנשים את האירועים בשידור חי. ואז הם אומרים, טוב, אז אולי נקליט את זה, ונערוך את זה, ובקיצור...
אבל זה קורה גם היום.
האם אנחנו משדרים חדשות, או האם אנחנו מייצרים חדשות?
נכון. זאת השאלה. נכון. אני מסכים, וזה... אתה יודע, גם בשיר חטופים, שזה קורה עכשיו, יש בדיוק אותם דילמות,
כן.
או מאוד דומות,
כן.
ואפילו, אני בערוץ 12,
כל שבת.
הם דיברו על זה, שהם משדרים את זה בעיקוף של כמה שניות, בשביל שאם קרה משהו זה, הם יוכלו, אתה יודע, להפסיק את השידור, לא, כדוגמה למשהו שגם דיברו עליו בסדר, ואמרתי, וואלה, זה דומה,
כן.
ואתה כמו את הדיון של, רגע, כבר העבירו אותו הצלב האדום, או לא, אם נגיד, אבל אולי זה עוד לא קרה, ואנחנו פוגעים בזה, אז רגע, בוא נהיה בזהירים, ואנחנו לא יודעים, ועד שאין אישהו משמי.
זה מדהים שאנחנו פה, כי אני זוכר, השידור הסרטונים הראשונים של, לא השידור, ההוצאה של הסרטונים הראשונים של החטופים, לפני שנה, לצערי,
כן,
כבר
כן,
אפשר
כן.
להגיד, כל חברות החדשות, כל ערוצי החדשות אמרו, אנחנו לא משדרים את זה כי זה תעמולה חמאסית. אבל את התצפיתניות לפני חודש, כשהוציאו את הסרטונים, כולם שידרו. בכלל לא הייתה שאלה.
ההורים ביקשו. אז ההורים ביקשו בשביל להפעיל לחץ.
כן.
סיפור אחר.
אני...
לא יודע, זה סיפור אחר.
כאילו, אף אחד לא אמר ההורים ביקשו או לא ביקשו. זה היה ברור שלא משדרים את זה כי זה תעמולה חמאסית. עברה שנה והתעמולה החמאסית היא כבר כנראה לא. או שידורי התקסים, כן? ברור שזה תעמולה חמאסית. אף אחד לא אומר, כאילו, שדרו את זה באיחור של 12 שניות. זה תעמולה חמאסית בין אם יש דילי של 12 שניות או לא. זה תעמולה חמאסית ואין בעיה לערוץ 12 לשדר אותו בשביל הרייטינג נקודה. לא בשביל שום דבר.
לא, זה לא בטוח שזה לסוף של רייטינג.
רק רייטינג, מה קרה לך? זה לא, אין פה שום דבר.
אבל זה מעניין. אבל זה מעניין, ואתה רוצה... לא, לא, אתה רוצה לראות שהם על הרגליים, ואתה רוצה לראות את המצב שלהם, ואתה רוצה לראות... אתה יודע, זה באמת...
אתה יודע שאסור לשדר את אל-ג'זירה בישראל? זה נגד החוק.
הוציאו, כן.
ומשדרים? כל שבת.
מי משדר?
מה זאת אומרת? כל החדשות. הם לוקחים את השידור החי של אל-ג'זירה ומשדרים אותו פה. וזה נגד החוק, אבל אף אחד לא עושה שום דבר, כי רייטינג, לא יודע מה אתה. לא, זה מדהים, זה פשוט מדהים. מה לא יעשו בשביל הרייטינג?
אני לא זכרתי, דרך אגב, לא ידעתי אולי, שב-72, שבהתחלה דיווחו שכל בני הערובה שוחררו, ורק אחרי כמה דקות הבינו שהם כולם מתו. לא ידעתי את הפרט הזה. ושראיתי בסרט, אמרתי, רגע, אבל זה לא מה שקרה, מה, פינה בלב שקיבתה, שאולי אני טועה, אבל...
לא, הסרט כל כך לא מתמקד באירועים האמיתיים, שזה מדהים.
כדי שדיברו עליו, שהם התלבטו אם להגיד את זה לפני שיש אישור רשמי, ואז אתה יודע, זה היה נקודות.
הסיפור, ואני זוכר אותו, לקחו אותם במסוקים.
כן.
מהכפר
האולימפי לשדה תעופה.
ובשדה תעופה היה להם...
המשטרה נסתה.
היה להם מטוס. כן. ובמטוס היו טייסים...
גרמנים.
של משטרה גרמנית. אבל הם עשו הצבעה ואמרו שזה משימת התאבדות, ואז הם ברחו מהמטוס.
וואלה.
כן, זה סיפורים מטורפים.
זה מה שאמרתי מקודם, שמו אנשים לא מיומנים, במקום לשלוח צוות ימם כזה לשחרור בני ערובה, שלחו שוטרים, שראית את זה גם בצנה לפני זה,
אבל זה בגלל...
על הגגות שהם בכלל לא מיומנים בשחרור בני ערובה.
אבל זה בגלל שאסור היה לצבא להיכנס למינכן, בגלל מלחמת העולם. לא, לא חושב, לא בטוח, לא.
תשמע, היה שם גם דיון, אתה יודע, על כמה דקות. א', עד היום זה מרתיח אותי שתחרות המשיכה אחרי זה.
ברור.
האולימפיאדה המשיכה אחרי זה.
ברור.
ואף משלחת לא חזרה הביתה, חוץ מישראל, אף משלחת לא חזרה הביתה.
כל מה שהוועד האולימפי אמר, שברגע...
איך זה יכול להיות?
הוועד האולימפי, כל מה שהוא רצה, זה להוציא את האירוע מחוץ לכפר האולימפי, בשביל שאפשר יהיה להמשיך במשחקים. זו הייתה כל המטרה. המשיכו
אחרי זה, זה לא יאמן. באמת לא יאמן. עד היום...
לא הסכימו, הם לא מסכימים לדקה דומיה בתחילת, הם לא מסכימים.
לא, עכשיו כבר מסכימים, אבל לא משנה.
מ-2012, וזה גם, כי זה היה סיפור מלונדון.
הדיון על, אתה יודע, הקטע לא יאמן, ששוב פעם, על אדמת גרמניה, יהודים נרצחים בגלל שהם יהודים, ואתה יודע, וגרמנים היו מודעים לזה, אבל אתה יודע, וגם מתייחסים לזה בסרט, והגרמנים וזה, ואנחנו רוצים, ואתה יודע, והקטע ש... זה, כיהודי אתה, או ישראלי, זה מאוד ברור לך שהוא בא ואומר לה, את גרמניה, מה ההורים שלך עשו בשואה?
לא, זה תפס אותי. תשמע, זה היה, זה שאלה קלאסית.
כן.
שאלה קלאסית.
זה, יהודי אמריקאי, אבל הוא...
כל פעם שפגשת גרמני, היית שואל, מה ההורים שלך עשו ב-42?
ומה ענתה? אני לא ההורים שלי. והוא אז אמר לה, את צודקת, סליחה, וזה, וכאילו, והיא הייתה דמות טובה מאוד בסיפור, כאילו, ומאוד גם ראית, הייתה...
אז זהו, תשמע, אתה יודע, האם הייתה דמות כזאת אמיתית, אני לא בטוח, ואני חושב שהסרט מנסה לנקות קצת את הגרמנים, ולנקות קצת את השדרים, שהם לא באמת השפיעו על אירוע הפריצה. בסדר, תקשיב, שוב אני אומר, הגיבורים פה הם אנשים שנאבקו על שעות לוויין. זה, תשמע, איזה מאבק...
אבל זה גם סיפור מעניין. אבל סיפור מעניין. אתה יודע, המאבק על השעות שידור, וזה שהוא יעביר בשידור חי מתוך הכפר, והוא יפרק את השופט של הטלפון, ויצמיד אותו הפוך כזה שישמעו אותו. כאילו, כל היצירתי זה...
והדביק לו גלילים של סרט צילום על הבטן, וחדר... את הנותג
של עצן, זה מדהים.
וחדר לזה, כן.
סיפור מדהים, שהם עשו באמת מעל ומעבר, כעיתונאי ספורט בכלל, להעביר שידור בלייב של אירוע חדשותי מטורף, חד פעמי.
אז היה שם מתאבק שנפצע בלחי, והם ביקשו ממנו להראות איפה החדרים של הספורטאים, אז הוא דילג על אחד החדרים, והוא אמר שגרים שם ספורטאים ממדינה אחרת, וככה 5 ספורטאים ישראלים ניצלו, הם שמעו את הרעש והם ברחו דרך ה... הוא גיבור אמיתי! הוא לא הדביק, הוא לא זייף תעודה של ספורטאי, ואתה מבין? אבל זה...
לא על זה הסרט.
אבל אפשר היה...
ראית עוד סרט אחר, בסדר. אתה יודע, גם מינכן לא על זה. וואלה, הנקמה של ממשלת ישראל ברוצחים אחרי. בסדר, זה סרט אחר. סיפור אחר.
כן.
מותר להראות עוד זוויות. לא רק זווית אחת.
כן. בסדר.
יש סיפור הרבה זוויות.
אחרי שהמתאבק נפצע בלחי, הוא עדיין נלחם בהם, ואז הם הרגו אותו, והיה שם עוד אחד, הרי נהרגו 2, השני ניסה לדקור את אחד המחבלים עם סכין, ולכן הם הרגו אותו, וקיצור, היה שם סיפורי גבורה אמיתיים. אמיתיים.
כן, ועדיין אני חושב שהסרט הזה מעלה את המודעות לאירוע בקרב אנשים שלא היו מכירים לפני זה, ובזה הוא קדם
אבל שרות. האנשים שזה צריך להעלות להם את המודעות לא רואים את הסרט, כי לא מספיק.
לא מספיק אנשים אולי.
כן,
אולי,
כי הם לא מוכנים אבל... לראות את זה. אוקיי,
לא, הוא עדיין משודר בארצות הברית, כן, בואו, אתה יודע, אולי לא מצליח, אולי זה, אבל משודר בארצות הברית, בבתי קולנוע, לא יודע כמה הרייטינג שלו, אבל אתה יודע.
כן, אבל הוא סרט טוב. יש לא מעט דברים שהתנגדתי בסרט, והוא סרט טוב, אני נהניתי לראות אותו.
ושוב, אני שואל את עצמי, האם הוא סרט טוב גם לאמריקאים? ואני מקשה להגיד אותה.
כן, שאלה מצוינת. טוב, בסדר, לא היו הרבה ספוילרים הפעם, אבל זה טבעי, אני חושב.
כן, אבל אתה יודע, מסוג הסרטים שאתה יודע...
נכון, כי זה חצי דוקומנטרי.
בדיוק, חצי דוקומנטרי, כן, אז כן, כן, אני מסכים.
טוב, מה אנחנו רואים בעוד שבועיים?
נו, מה רואים בעוד שבועיים? זה ברור. קפטן אמריקה, חביבי.
זה בסה.
קפטן אמריקה, עונת הסופרסטארים מתחילה.
עולם חדש מופלא?
עולם חדש מופלא.
בסדר, אין ברירה. טוב, את הפרק הזה אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות השונות. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.